Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. תתפזרו, תצליחו. כתבתה של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט אוגוסט 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה. חדשות טובות לכל מי שחולמים להיות לינוי אשרם או ביל גייטס הבאים, וחוששים שיחמיצו את ההזדמנות. שורת מחקרים ארוכה מגלה כי רוב כוכבי העל, בספורט, במדעים, באמנות ובעסקים, הם דווקא אלה שלא הוכוונו למטרה מגיל צעיר, אלא זיגזגו בין תחומים ומסגרות לימוד עד שבחרו להתמקד. ברעיון סוחף, מסביר דיוויד אפסטיין, מחבר רב המחר מולטי טלנט, למה דווקא ההתפזרות נתנה להם יתרון ואפשרה להם להצטיין. כוכב הגולף טייגר וודס הוא שם נרדף לסיפור הצלחה כל אמריקאי אולטימטיבי. מגיל 10 חודשים, שבו דשדש אל מחבט הגולף, אחז בו וחיכה את הענפה שראה את אביו מתאמן עליה, דרך הופעתו הראשונה בטלוויזיה בגיל 2.5, שבה הטיס כדור ליד המנחה העמום בוב הופ, וחלה בניצחונו בתחרות לגילאי 9-10 במסגרת אליפות העולם לנוער, כשהוא בן 8 בלבד. וודס תויג כסיפור של כישרון עצום שזוהה מוקדם, טופח באימונים מפרחים, כבר בגיל 4 התאמן לעתים 8 שעות ביום, ופרח. ככזה, הוא עמד במרכזם של כמה רבי מחר על פיתוח מומחיות. התיוג הארכיטיפי הזה, כולל האנקדוטות מילדותו המוקדמת, מלווה אותו כל חייו. לעומת זאת, סיפורו של רוג'ר פדרר, הטניסאי הטוב ביותר בכל הזמנים, מתחיל לרוב ב-1998, כשהיה בן 17 והחל להתחרות באופן מקצועי. אין בו כל הזכור לכך שבילדותו שיחק עם אביו סקווש בימי ראשון, והתנסה בין היתר בסקי, היאבקות, שחייה, סקטבורד, כדורסל, כדוריד, טניס, טניס שולחן, בדמינגטון וכדורגל. הוריו עודדו אותו להתנסות בשלל סוגי ספורט, ואימו, שלימדה טניס, החליטה שלא לעבוד איתו. הוא היה רק מעצבן אותי, אמרה בעבר, הוא ניסה כל חוותה משונה אפשרית ומעולם לא החזיר כדור בצורה נורמלית. הסיפור של פדרר לא הפך לקלאסיקה בתרבות המודרנית. למה? ועד כמה הסיפור שלו נפוץ? רוב האנשים שהצטיינו לא יצטיינו בשלב מוקדם בחייהם, מבהיר ברעיון למוסף כלכליסט העיתונאי האמריקאי דיוויד אפסטיין, מחבר רב המחר מולטי טלנט, במקור ריינג', הוא עוסק באופן שבו אנשי אשכולות מסגשגים בעולם של מומחים. בזמן המחקר על הספר, נתקלתי במחקר מ-MIT שמצא שגילם המוצע של מייסדי סטארט-אפים מוצלחים בתחום הטכנולוגיה ביום הקמת הסטארט-אפ הוא 45. מולטי טלנט מביא אין ספור דוגמאות של אנשי עסקים, מדענים, ממציאים ואומנים שפרחו מאוחר בלי שהתמקדו בתחום אחד מגיל צעיר, מסביר מדוע דווקא ההתפרסות לתחומי ידע שונים בתחילת הדרך היוותה יתרון עבורם, ומתקף את הטענה במחקרים מדעיים. הרעיון, בהפשטה גסה, הוא שמוטב להתייחס לקריירה שלנו כפי שאנחנו מתייחסים לדייטינג, דגימה והתנסות קודמת למחויבות. מושג המפתח הוא איכות ההתאמה, מונח שכלכלנים משתמשים בו לתיאור מידת ההתאמה בין העיסוק של האדם לבין מי שהוא, יכולותיו ונטיותיו. אפסטיין מסביר כי איכות ההתאמה למקצוע של אנשים שליהטטו בין כמה תחומי עניין, ורק אז התמקדו באחד, היא גבוהה יותר, והם על פי רוב יצירתיים וסווי רצון יותר מחייהם. אפסטיין מדגים את העיקרון הזה בין היתר באמצעות סיפורי חייהם של ון גוך, שספג גישלונות מהדהדים בכל תחום שניסה, כולל רישום אגב, עד 3 שנות חייו האחרונות, והאסטרונום הגרמני יוהנס קפלר, ממציא האסטרופיזיקה. אפסטיין מפליג בשבחי חוסר היעילות, טוען שכישלון במבחן הוא לעתים הדרך הטובה ביותר ללמוד, ומעביר מסר ברור, בעידן שבו מחשב מתמקצע בקלות בתחומים שהיו בעבר נחלתם הבלעדית של בני האדם, רק מי שיחשבו לרוחב ויאמצו גמישות מחשבתית, יסגשגו. אנחנו רגילים לחשוב שהתמחות בתחום מצריכה התמסרות אליו מגיל כמה שיותר צעיר. נכון, וזה עובד לחלק קטן מהאוכלוסייה, אבל במקרים רבים מומחיות יתר כזאת עלולה להיות דווקא באוכרנו. בספר אני מצטט מחקרים שבחנו את יכולות השיפוט של מומחים מתורגלים מאוד, וגילו כי לעתים קרובות הניסיון שלהם לא רק שלא סייע להם בקבלת החלטות, אלא פגע בהם. למה שניסיון רב יפגע במומחה? כי מומחיות לעתים קרובות מובילה להגדלת יתר של הביטחון העצמי, והתוצאה היא איש מקצוע שאינו מודע לביצועיו הלא טובים. מחקר של הפסיכולוג פיליפ טטלוק, למשל, מראה כי כושר השיפוט נפגע ממומחיות צרה, כזו שגורמת לאדם להסתכל על העולם כולו דרך התחום שלו, וכך הוא לא מצליח לראות את התמונה הגדולה יותר, או כיצד ניתן לעשות דברים אחרת. ברק אובמה וביל גייטס מעריצים. אפסטיין, בן 41, הוא כתב תחקירים שעבד בעבר בספורטס אילוסטרייטד ובפרו-פאבליקה. בין שלל תחקיריו הוא חשף ב-2009 כי כוכב היאנקיז, אלכס רודריגז, נוטל סמים משפרי ביצועים, חשיפה שהובילה להשעייתו ממשחק פעיל. ב-2013 הוא פרסם את ספרו הראשון, The Sports Gene, שעוסק במאפיינים גנטיים המשותפים לאלופים, וב-2019 פרסם את מולטיטלנט. הוא נמכר עד כה ב-400,000 עותקים בארצות הברית לבדה. פורבס כינה את מולטיטלנט ספר העסקים וההורות החשוב ביותר של השנה. מלקולם גלדוול, מבחירי העיתונאים בעולם, כתב כי הוא הצליח לגרום לי להנות לגמרי מהחוויה שבה נאמר לי שכל מה שחשבתי על משהו היה טעות. עם קוראיו נמנים גם ברק אובמה, קונדוליסה רייס וביל גייטס, שאמר כי הרעיונות של אפסטיין אפילו עוזרים להסביר חלק מההצלחה של מייקרוסופט, משום שהעסקנו אנשים עם רוחב יריעה אמיתי גם בתחום שלהם וגם בתחומים שונים. אבל כל ההישגים האלה לא ריגשו את אפסטיין, בן 41, כמו המפגש שלו עם הטניסאית סרינה וויליאמס בסתיו 2019. הוזמנתי להרצות על הספר בפני קבוצה קטנה, ובשורה השנייה ישבה סרינה, הוא נסגר בחיוך. חשבתי לעצמי, אוי אלוהים. ככל שאני יודע, סרינה היא יותר סיפור טייגר, ואני יכול להציג את כל הנתונים בעולם, אבל אם היא תקום ותגיד, אתה אידיוט, זה יהיה יום ממש גרוע. וכמובן, בסיום ההרצאה, היא הייתה הראשונה להרים יד כדי לשאול שאלה. ופתאום היא אמרה, אני חושבת שאבא שלי הקדים את זמנו, הוא לקח אותי לשיעורי טקוונדו, בלט והתעמלות, ועד היום אני זורק את כדור פוטבול כחלק מהחימום שלי. היא שיתפה גם שבצעירותה לא נסעה לטורנירים רחוקים, משום שאביה חשב שזה קשוח מדי, מהר מדי, ולא רצה שתפספס יותר מדי בית ספר. זה היה הרגע הנפלא ביותר בחיי. מעניין שכולם, גם מי שכלל לא אכפת לו מספורט, מכירים במידה מסוימת את הסיפור של טייגר וולדס, אבל גם אנשים שאוהבים טניס לא מכירים את הסיפור של סרינה ופדרר. אני חושב שזה משום שזה סיפור מסובך יותר ולא אינטואיטיבי, שמצריך אמונה בנתונים בניגוד לאמונה במה שעומד לנגד עיניך. לדעתי, חלק מהסיבה שכלל ה-10,000 שעות, כלל שטבע העיתונאי והסופר הקנדי מלקולם גלדוול, שלפיו כדי להפוך למומחה בתחום מסוים, עליך להתאמן בו כ-10,000 שעות, הסיבה שהכלל הזה הצליח כל כך הוא שניתן לארוז אותו באופן פשוט. לעומת זאת, הרעיון שלפיו אנחנו צריכים לגוון את הרקע שלנו ולאפשר לאנשים לנוע במהירויות שונות הוא בלגן שלם וקשה הרבה יותר לשווק אותו. העובדה שעד עכשיו אני מתקשה להסביר לאנשים על מה הספר מידע על כך. לגלות מה הייעוד שלך בגיל 40. אחת הדוגמאות הבולטות למולטיטלנט שמציג אפסטיין בספרו היא המומחית לפיתוח מנהיגות פרנסס הסלביין, שלה מוקדש פרק שלם. הסלביין נולדה בג'ונסטאון שבמערב פנסילבניה לעובדי תעשיית הפלדה והפחם של העיירה. היא חלמה לפתח קריירה של מחזאית, ועם סיום לימודיה בתיכון נרשמה למכינה של אוניברסיטת פיטסבורג, שבו התנסתה בקורסים מגוונים. אבל הסלביין לא זכתה לסיים את המכינה. אביה חלה. וכשהיה על ערש דווי, הבטיחה לו שתדאג לפרנסת המשפחה. כשהייתה בת 17 בלבד, נשרה מהלימודים ועבדה כעוזרת פרסומאי, ולאחר נישואיה, הפכה למען קולבויניקית בסטודיו לצילום. כשהסלבן הייתה בת 34, אחת מנכבדות הקהילה, ביקשה ממנה לעמוד בראש שבט סופות מספר 17 בהתנדבות. היא סרבה 3 פעמים להצעה, בטענה כי כאם לבן היא לא מבינה דבר בבנות, עד שלבסוף הסכימה למלא מקום למשך 1.5 חודש, רק עד שתימצא לה מחליפה קבועה. בפועל היא עמדה בראש שבט מספר 17 במשך 8 שנים, ולאחר מכן המשיכה לקבל עליה תפקידים בתנועת הצופים ולנסוע לכנסים בינלאומיים. באמצע שנות ה-40 לחייה היא גילתה שהיא אוהבת להתנדב. ההזדמנויות המשיכו להתגלגל לפתחה של הסלביין. היא עמדה בראש מסע גיוס תרומות של United Way בתקופה שבה התפקיד הזה היה זר לנשים, והפכה את שיעור התרומות לנפש בג'ונסטאון לגבוה ביותר בארצות הברית. משם קודמה לנהל את הוועד המקומי של תנועת הצופות, ובתוך כמה שנים, בהיותה בת 60, מונתה למנכ"לית תנועת הצופות הארצית כולה. כיום, הסלביין היא מומחית פיתוח קריירה, שעומדת בראש מכון למנהיגות הקרוי על שמה, ממשיכה לבוא בכל יום למשרד, אף שהיא כבר בת 105, ואוהבת להגיד, חצי בבדיחות, מי יודע מה יהיה האתגר הבא שלי? פרנסס היא המודל לחיקוי שלי, אומר אפסטיין, שמכיר אותה אישית. היא באמת חיה את האני מאמין שלה. יש לה אמירה מפורסמת, אתה צריך להביא סל גדול כדי להחזיר איתך משהו הביתה. משמעותה היא שצריך לשמור על ראש פתוח. כשהיא אמרה לי את זה לראשונה, הייתי קצת תקוע בכתיבה שלי, והחלטתי לקחת קורס כתיבת סיפורת למתחילים, שזה אולי ישמע קצת מוזר, כי בנקודה הזאת כתבתי למחייתי כבר תקופה, אבל זה היה יוצא מגדר הרגיל ושחרר אותי מהתקיעות הזאת. מה אתה מציע למי שחש תקוע בעבודה שלו? להתמקד בתכנון אופורטוניסטי לטווח קצר, שמבוסס על הזדמנויות שנקרות בדרככם. יש מחקר מפורסם של הרווארד שנקרא פרויקט הסוס השחור. הוא ביקש לבחון כיצד אנשים מגיעים לאיכות התאמה טובה בעבודה שלהם. אחת ההתנהגויות האופייניות לאנשים האלה היא שהם מודעים למה שהם כעת. לתחומי העניין שלהם, ליכולות שלהם, ומקדישים את עצמם למה שעומד לפניהם באותו רגע, בידיעה שבעוד שנה הם אולי ישתנו בעקבות מה שלמדו, או שההזדמנויות שלהם ישתנו. אני יודע כמובן שזה היגיון שמנוגד לכל ספרי העסקים, שלפיהם צריך להיות לך חזון לעשר שנים קדימה, אבל המחקר הפסיכולוגי לא תומך בזה כלל. בגלל זה כל כך התחברתי לפרנסס, כי זה בדיוק מה שהיא עשתה. והמאפיינים של המסלול שלה, התכנון לטווח קצר, הדילוג בין הזדמנויות והיותה לייט בלומרית, הם כל הדברים שרציתי להעיר. ירידה לצורך עלייה. החיבור של אפסטיין להסלביין אינו מפתיע אחרי ששומעים את מסלול חייו. כמותה גם אפסטיין התגלגל אל המקומות שבהם סגסג ולא סימן אותם כמטרה מגיל צעיר. כשהייתי טינאג'ר, ידעתי בדיוק מה אעשה עם החיים שלי. אהיה טייס קרב ואז אסטרונאוט. הוא מספר מדירתו בניו יורק שבה הוא גר עם בת זוגו אליזבת ובנם בן השנתיים. כמובן, בסופו של דבר לא עשיתי אף אחד מהדברים האלה, והפרויקטים שהפכו להיות חשובים עבורי היו דווקא כאלה שלא צפיתי כלל. אפסטיין פנה ללימודי מדעי הסביבה באוניברסיטת קולומביה היוקרתית כדי להפוך למדען, אבל גם הנתיב הזה לא התממש. רגע לתוך לימודי התואר השני שלו, אירוע טרגי גרם לו לעשות הסבה. הייתי עצן תחרותי בזמנו, ואחד משותפיי לאימונים מת בפתאומיות לאחר מרוץ, הוא משתף. החלטתי להיכנס לעיתונות כדי לכתוב על מקרי דום לב של אתלטים, וכך החלה סדרת ג'ובים מוזרים בעיתונות. בין היתר, ככתב לילה בצהובון ניו יורק דיילי ניוז, אמנם לא הייתי בוחר בג'וב הזה לעולם, הוא אומר, אבל בסופו של דבר זו הייתה טירונות מעולה לתחום. בגיל 27, לאחר שהשלים תואר בעיתונות, התקדם אפסטיין למשרה זמנית של בודק עובדות במגזין ספורטס אילוסטרייטד, תפקיד זוטר שמילא לצד אנשים שהיו צעירים ממנו ב5-6 שנים. הגיעו לשם אנשים הישר מהקולג' למסלול שיוביל אותם להיות כתבים, הוא נסגר. זה יכול היה כמובן לרפות את ידיו, אבל די מהר קלטתי שאם הייתי ממשיך במסלול האקדמי שלי, הייתי נהפך למדען בינוני, בעוד אותן מיומנויות מדעיות ממוצעות, כשנוחתות במערכת מגזין ספורט, פתאום זה היה כאילו אני חתן פרס נובל. ברגע שהבנתי שאני לא צריך להתחרות על אותם פרמטרים עם אף אחד, זה שחרר אותי לעשות את הדבר שלי. היתרון הזה גרם לו להתבלט מעל הקולגות שלו ולזכות במינוי קבוע נחשק. אפסטיין נהפך לכתב הבכיר הצעיר ביותר במגזין וצבר עוד ועוד ביטחון. הבנתי שהרקע השונה שלי הבדיל אותי מאנשים אחרים במערכת, וזו הפכה להיות התמה והאסטרטגיה של הקריירה שלי, הוא אומר. לקחת הזדמנויות במקומות שיש לי מה ללמוד בהם, וברגע שנעשיתי דומה לאנשים במקומות האלה, ניסיתי לקחת את הכישורים החדשים שרכשתי ולהתקדם למקום אחר שבו אהיה ייחודי יותר. הוא עשה זאת גם במחיר של הליכה אחורה, במרכאות. ב-2009, במקביל לעבודתו בספורטס אילוסטרייטד, הצטרף אפסטיין למיזם העיתונות העצמאי פרופבליקה בימיו הראשונים, לעבוד שם כמה חודשים כמתמחה, במטרה להפוך לעיתונאי תחקירים מסורתי יותר. בשבוע אחד, מילולית, הייתה לי כתבת שער בספורטס אילוסטרייטד, ובמקביל צילמתי מסמכים עבור מישהו בפרופבליקה, הוא מספר. וזה היה פנטסטי. אני הכי בעד לנצל את החלק המוקדם של עקומת הלמידה ולנסות הרבה דברים שונים. 4 שנים לאחר מכן, אפסטיין החליט לעזוב את ספורטס אילוסטרייטד ולחזור לפרופבליקה, הפעם ככתב תחקירים בתחומים כמו מדע וקרטלי סמים. לא כל אחד מסוגל לוותר על משרה בכירה במקום אחד כדי להפוך למתמחה במקום אחר. תראי, המעבר שלי לפרופבליקה היה כרוך בירידה בשכר ובצורך להסביר לכולם סביבי ומי אני בכלל. אבל ככה זה. לפעמים ההתפתחות לטווח קצר ולטווח ארוך מצויות בקונפליקט. כלומר שהדברים שתורמים להתפתחות ארוכת טווח שלך, בין שזו מיומנות ספורט או כישורי קריירה, למעשה פוגעים בהתקדמות שלך בטווח הקצר. אבל לי מעולם לא הייתה בעיה עם הדברים האלה. זו הסיבה שבכל מקום שנחת הוא סירב לשקוט על שמריו. כך במקביל לעבודתו ככתב, אפסטיין גם כתב את שני ספריו, שהפכו אותו לכותב ומרצה מבוקש, גם בטד כמובן. כיום עיסוקו העיקרי הוא הפודקאסט הפופולרי How To של מגזין סלייט, שבו הוא פותר בכל פרק בעיות של מאזינים בעזרת מומחים. הילד נטש חוג. אסון או הזדמנות? אפסטיין אמנם עוד לא היה הורה בזמן שכתב את הספר, אבל בפרק הסיכום שלו חזה שהורים יסרבו להאמין לתמה שיציג בפניהם. אחרי הכל, אחת ממילות המפתח בייעוץ להורים בעשור האחרון הייתה נחישות, בזכות חוקרות כמו אנג'לה דארקוורת', פרופסור לפסיכולוגיה ומחברת רב המחר גריט, שהרצאת הטד שלה על החשיבות של עידוד ילדים להתמדה נהפכה ויראלית ב-2013. אבל יומיים לפני יציאתו של מולטי טלנט לאור, פרסמה דארקוורת' מאמר ששמו הקיץ הוא עבור התנסויות, שבו ריקחה מעט את גישתה. גם דארקוורת' נשאלה לו פעם איך לאזן בין נחישות לבין לאפשר לילדים לפרוש מדברים, אומר אפסטיין. ובמאמר ההוא היא אמרה שכן, התמדה היא דבר חשוב, אבל אסור לכפות אותו על ילד לפני שהייתה לו הזדמנות לדגום כל מיני דברים שונים. אני חושב שאנשים הופתעו לשמוע את זה ממנה. כמי שבנו הבכור נולד בפרק הזמן שבין הגשת כתב היד של מולטי טלנט לפרסומו, יש לאפסטיין פרספקטיבה חדשה לנושא, בהשראת תוכנית צבאית דווקא. כן, אני יודע שזה נשמע רע כמודל להורות, אבל הכוונה שלי היא לסיפור על איך הצבא האמריקאי התמודד עם הקושי לשמר כוח אדם שלא באמצעות קידום. איך הצבא האמריקאי עשה זאת? הוא יצר תוכנית מבוססת כישרונות. במקום להגיד לחיילים, הנה מסלול הקריירה שלכם, תתקדמו למעלה או החוצה, היא הפגישה אותם עם מנטורים מאמנים שיעצו להם להתנסות בלפחות 5 סוגים של קריירות לפני שהתחייבו לאחת. התוכנית גם עודדה את החיילים לתעד את הרשמים שלהם בפורטל ברשת, והממצאים היו מפתיעים. אנשי הצבא היו טובים בדברים שלא חשבו שיהיו טובים בהם, התעניינו בדברים שחשבו שישעממו אותם, ובסופו של דבר, 90% מתוכם שינו את בחירות הקריירה שלהם. הדבר הזה שיפר את שימור כוח האדם ברמה שבונוסים כספיים לא הצליחו לעשות מעולם. מה אתה מסיק מזה על ההורות שלך? את התפקיד שלי כהורה אני רואה באותו האופן. עליי להציע כל מיני אפשרויות. וברור שתמיד יהיו מגבלות שנגזרות מאיפה שאני חי והדברים שיש לי גישה עליהם, אבל אני צריך לוודא שאני עוזר לבן שלי בכך שאני מעודד אותו להתנסויות בתחומי עניין ויכולות מגוונים, כדי שילמד מהן על כישוריו ונטיות ליבו. בפסיכולוגיה קוראים לזה Self-Regulatory Reflection Learning, האופן שבו שיקוף של מה שאתה עושה, ואיכשהו עונה על הציפיות שלך או לא, עוזר לך להבין מה עליך לעשות בהמשך כדי לקבל יותר מידע. אז מה היית אומר להורים שנחרדים מכך שילדם פרש מחוג כלשהו? שישאלו את עצמם, האם הילד שלי פשוט פרש, או שהוא למעשה מגיב למידע כלשהו? שני הספרים שכתבתי השפיעו על ההורות שלי. עבור הראשון קראתי המון מחקרים על גנטיקה התנהגותית, ששכנעה אותי שהורים לא מייצרים את ילדיהם במידה שבה אנחנו חושבים. כלומר, כמובן אפשר להרוס ילדים מזניחים אותו, אבל מעל מידה מסוימת של העשרה בסיסית, הכי טוב פשוט לעזור להם להפוך להיות מי שהם יהיו. בהתחלה זה קצת דיכא אותי, אבל אז הגעתי למסקנה שזה בעצם משחרר, כי אין לי עניין לעשות מיקרו ניהול גם ככה. אז אני רואה את התפקיד שלי יותר כמנטור מאמן, ואני חושב שזו אומנות בפני עצמה. תתפזרו, תצליחו. כתבתה של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה.